עכשיו אנחנו עוברים.
חברת הכנסת טלי גוטליב, בוקר טוב.
בוקר טוב לכם, בשורות טובות לעם ישראל.
אמן, וחודש טוב ומבורך.
נכון, יום שני של ראש חודש, כן.
נכון, אני לא יודע אם את עוקבת, עם כולם דיברנו פה רק ענייני ביטחון, אבל ברשותך, כי אני יודע שאת קצת עקבת על משפט נתניהו, ואם את עוקבת ויודעת ששולמית ברניה...
פרגו.
כן, זאת שהייתה...
יועצת המשפטית.
עדיין אפילו. עלתה לדוכן, כן. עלתה, והיא אומרת שמה שהיא...
בשקרה.
שקרה במצר לחושה, ממש ככה.
עכשיו תראו, אני רוצה קודם כל לומר לכם אחד,
והיא אמרה שהייתה, אז רגע, עוד מילה, כן. היא אמרה שהיא צריכה לקבל אישור מהיועצת המשפטית לממשלה בשביל להעיד, הוא שואל אותה, קיבלת אישור? היא אומרת לו, לא, אז למה באת? כי קראו לי.
אז בכל הכבוד, זה, אני רוצה להגיד לכם שזה קשקוש, אבל אני רוצה להגיד לכם שני דברים. אחד, ביטחון לפני הכל, אבל חלק מאלמנט של ביטחון זה להכיר בכוח של הפקידות הבחירה אל מול האזרחים, ותפיסת הכוח שלה אל מול מה שקורה במציאות. ואני עוקבת על משפט נתניהו לא בגלל שאני חרדה למלך, אלא בגלל שאני חרדה לממלכה. ולכן אני עוקבת כל הזמן. ואני רוצה להזכיר לכם רגע מושכלת יסוד אחת. באשר לתיק השוחד כבר דיברתי אצלכם באמת גם עוד בתקופות לפני שהייתי חברת כנסת. חשוב לי רק לומר לכם שיש חוות דעת משפטית של דינה זילבר, שהייתה המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, לענייני ניגוד עניינים, והיא הכינה חוות דעת למבקר המדינה בהתייחס לטיעוני כתב האישום ביחס לתיק השוחד בקשר לבזק, ובחוות הדעת שלה שהוא סתרה מחומר הראיות בתחילת ההתחלות, נרשם שגם בהינתן טענה, של ניגוד עניינים של נתניהו ובזק, נתניהו הכרע החזיק אחרי הדרג המקצועי, ולא נפל בו רבב. את זה היועמ"ש הסתיר מההגנה בזמן אמת, וזה נגלה במהלך המשפט בהתאם לחוק חופש המידע. פרגו ברנע עומדת בדוכן העדים ואומרת שיש דוח חוות דעת שלה שהתבקשה רק אחרי כתב האישום, אחרי אירועי כתב האישום, מה שלא נכון, כי היו לה ארבע חוות דעת, ובהקשר לחוק המתנות,
ונמחקו לה, באורח פלא, באורח פלא, את יודעת, נמחקו לה כל מיני מיילים. מוזר, מוזר, לי אף פעם לא נמחק, לא יודע איך נמחקו לה.
יד נעלמה, מחקה מיילים, מחקו דברים. אותי זה פחות מרשים, זה אפילו מדאיג מאוד לחשוב שאיש ציבור במעמד הזה, ופקיד שלטון בכיר, מייל לו מיילים, הדברים לא נרשמים, נמחקים, מייל אף פעם לא נמחק, אלא אם כן אתה לוחץ על פח אשפה.
נכון, ואגב אפשר לשחזר למי שיודע.
בערור אפשר לראות את המחיקות, אבל מה שמדהים זה שאתה צריך לעשות פעולה פוזיטיבית כדי שמייל יימחק, בכוונת מכוון לרדת לשורת המיילים, להסתכל במייל ספציפי ולמחוק אותו. אז בוא נניח את ההנחה הבאה, שאנחנו שיניחו, שתניח פרגו, שלא כולם, באמת לא כולם לא אינטליגנטים ולא מבינים. אז זה בהקשר למשפט נתניהו, ומה שמדאיג במקום הזה, שלעובד ציבור מותר לקבל מתנות מחברים שלו. יש לו גם חברים. תראה, לי אין חברים עשירים, או אנשי הון, זה גם לא מרשים אותי, ומעולם לא הרשים אותי. אני במקסימום מקבל מחברות שלי או חברים שלי איזה סבון או איזה קרם. זה בערך מה שמרשים אותי, או איזה עוגה טעימה. אני לא אדם שמי שמקיף אותי זה אנשים שהם מאוד מאוד עשירים. אצל אדם עשיר שהוא חבר שלך, המתנות שלו הם בהתאם ליכולות שלו. ולכן אין מניעה, יש חוות דעת משפטית, שמותר היה לקבל מתנות, ולכן להיגרר לכתב אישום בהקשר הזה, ולהפוך את תיק המתנות לאיזה תיק דגל, שמסתבר שהיו מתנות הדדיות, אתם פשוט לא זוכרים את זה במהלך המשפט, שאשתו של נתניהו נתנה מתנות לפה ולשם, כן. אני אומרת, זה לא מעניין אותי. נהנתנות אגב היא לא עבירה.
לגמרי. במעבר חד לאמריקאים.
רגע, נגיד מה קרה עם האמריקאים, חברת הכנסת גוטליב?
הרגעתי את ממלכת אדום.
רגע, תני לי איתי, לספר פה למאזינים ואז תשמע אותה.
דובר משרד החוץ אתמול הגיב על האמירות של טלי גוטליב בנהל דוכן הכנסת, שאם לא נקבל טילים מדויקים, אז יש לנו טילים לא מדויקים.
נכון.
רגע.
לא, אומרים שזה הערות איומות.
אולי אני אסביר למאזינים רגע. בסדר, אולי אני אסביר לכם רגע, בסדר. תראו, עם ישראל היקר. ארצות הברית מאיימת עלינו בזמן מלחמה, שהיא לא תיתן לנו טילים מדויקים. והמסר הוא מסר לחמאס. לישראל לא יהיו טילים מדויקים, דעו לכם, לא ניתן להם, אז אל תפחדו מישראל. זאת אומרת שהמסר של ארצות הברית, של ממשל ביידן, זה מסר שמחליש את ישראל, ומעצים ועושה גלוריפיקציה לחמאס. מה נדמה לארצות הברית, שכולנו פה רופאי היגיון? לא. אז אני עמדתי על דוכן הכנסת, הייתה לי אתמול סייעתא דשמיא, אגב, להגיע לכנסת, איך שאני נכנסת למליאה, כי הייתי במערך התנדבות שקשור לחינוך המיוחד, ואני נכנסת, איך שאני נכנסת, טלי גוטליב לא פה, אני אומרת, הנה אני כאן, נס משמיים. אני עומדת בדוכן הכנסת, ואני אומרת, ארצות הברית אומרת שלא תיתן כלים מדויקים, מעולה, אין צורך, סוף סוף. הרי יש לי את הזכות להתגונן, נכון? אז אני אשתמש בטילים הלא מדויקים שלי. במקום שאני אוריד רק בניין אחד, מטיל מדויק, או רק סדר ספציפי. אני אוריד 10 בניינים.
אין טילים, אין טילים.
אין ברירה,
כי אין ברירה. אני עוד לא רואה, אני לא רואה שהאויב שולח עליי תמאסים, טילים תלויי מסלול, כשהם עושים את זה בטיל מדויק. לא, הם לא יעשה זורקים על נשים וטף, בלי להודיע, אם להודיע, בכמות אדירה, בלתי נתפסת, תוך שהם פוגעים באזרחים חפים מפשע. אז אם ארצות הברית חושבת שהיא תאיים עליי, כן? אז אני אגיד
אבל באותו עניין, אבל הם אמרו אחרי זה גם מפורש, שאם ישראל תפתח בפעולה נרחבת ברפיח, לא נספק לפצצות ופגזים. זה מילים הכי ברורות שיש.
אז אני שואל למייסה, חברת הכנסת גודל, אם אין לנו טילים ופצצות, נו באמת, אבל מה נעשה? עזבי עכשיו לא חכם, כן חכם.
די, נראה לך שאין לך, תפסיקו, מה קורה לכם? חבר'ה, אתם צריכים להבין, מתחילת ההתחלות, יש מסר של ארצות הברית שפוגע בנראותה של ישראל ובכוחה, תוך שליחת מסר שגוי שיש בעיית אמל"ח. יש כל מיני סוגים של אמל"חים, ואני יכולה להגיד לכם שאנחנו יכולים להחזיק את הלחימה ברפיח מצוין, מעולה. אני דווקא מאוד אשמח להשתמש בטילים לא מדויקים.
הבנתי, אז את אומרת, זה לא פוגע מבחינה מבצעית בהחלטה.
היא אומרת שאפילו עדיף להשתמש בטילים.
אז רגע, אז לא הבנתי, אז למה ביידן נגדנו?
לא, אבל יגידו לך רצח עם, לא הבנתי, אבל חברת הכנסת גוטליב, יגידו לך רצח עם, מעבר לאמירות הפופוליסטיות שלך, יגידו לך זה רצח עם. זה פופוליסטי, לזרוק פצצה על מלא אנשים, זה פופוליסטי.
לא, זה לא מה שאמרתי, אתה שמעת אותי אומרת,
אמרת, בצורה אחרת. לא, סליחה. לא אמרת במילים האלה.
אתם לא תעשו אותי, אתם לא...
חס ושלום.
פה אתם לא תעשו את זה, כי אתם משחקים יצר לידה של חמאס, חס וחלילה. יצר לבית הדין בהאג. אני מדברת על בניינים, אנחנו לפני הפגזה, תמיד מוכנים.
אנחנו מפנים אותם, מקש בגג, מה יש לך? מה? ודאי, ודאי.
מה קורה לכם? אנחנו צריכים שאתם תגידו את הדבר הזה, מה?
אני מסכים, אני מסכים איתך.
אז יפה.
אבל אני חייב לשאול אותך, למעשה, אבל את חושבת שאנחנו נוכל להשלים את הפעולה ברפיח, אנחנו בכלל נמצאים שם?
אם אנחנו רק, תקשיבו, אתם לא יודעים איזה דבר, כמה אנחנו יכולים לעשות ברפיח. אם רק ארצות הברית לא הייתה מפריעה לנו לסגל לעצמנו תמונת ניצחון, כבר היינו מנצחים מזמן. אם ארצות הברית לאורך כל המלחמה לא מאפשרת לנו לנצח. עכשיו, לא שאני נתלת בדונלד טראמפ. הבוקר דונלד טראמפ, זה מה שהוא אומר, אומר בדיוק את מה שאני אומרת. שארצות הברית מחזקת את חמאס. אני אומרת את זה כבר חודשים, וזוכה ללאג ולרפש. אני אתן לכם דוגמה קטנה.
הבעיה שלנו היא מבית, אני לא רואה איך את לא רואה את זה, זה לא ארצות הברית, היא מבית, היא מהאנרכיסטים שנמצאים פה. מפה הבעיה? כי אם היינו מאוחדים, אז ודאי שביבי היה לו כוח להתקדם קדימה.
איך אתה יכול להיות מאוחד עם מרגלים מתוכך? חטא מרגלים בין זמננו. יש לך פה אנרכיסטים שמוצאים מדיבת הארץ רעה, מדברים עלינו, עומד חבר כנסת שאומר שהחיילים שלנו משיחיים, שהולכים לעשות רצח עם ברפיח. על מה אתם מדברים? אחדות היא מילה מקודשת, אבל היא לא מילה שהופכת אותך...
עומד מתן כהנה, חבר קואליציה, עומד מתן כהנה אתמול חבר קואליציה, ותומך באמריקאים, בעמדה שלהם גם נגד ישראל.
אז אני אמרתי לו אתמול בכנסת, למתן כהנה, שאני מאוד מחבבת, אבל הוא שוגה בתפיסה שלו. זה בדיוק הדוגמה למחנה הממלכתי, המחנה שמוריד את הראש בפני המולך, היהודי הגלותי. אני לא בגלות, ואני לא חוששת מהמולך. אני יודעת לומר לך דבר כזה.
תגידי, אבל את לא יודעת שאת מדינת חסות של ארצות הברית? לא הבנתי מה...
אני לא מקבלת את מה שאתה אומר, תראה איך אנחנו שטופים, אתה יודע מה כתוב בספר, כמה מיליארדים ישראל מרוויחה מייצור נשק, אני צריכה להגיד לך איזה רובים מעולים אנחנו מייצרים, איזה סוג של טילים אנחנו מייצרים, אנחנו יצואנים נשק מהגדולות בעולם. היינו צריכים בתחילת המלחמה לעצור את החוזים, להחזיר חזרה את האמל"חים שלנו, מה הבעיה?
היינו יכולים לירט את כל ה-500 טילים ששלחה פה איראן, גם מי ארצות הברית?
זה אני לא אענה לך בשידור, כי העירות הוא אחר. תמונת השמיים, כשמדובר בירי של טילים בליסטיים ממדינות אחרות בטווחים מסוימים, אתה לא עושה את זה לא עם טילים כאלה או עם נשק כזה, אני אומרת את זה בזהירות, כדי לא לדבר ישירות למודיעין הגלוי של האויב. זה משהו אחר. אבל הזירות שלך כרגע, זירת עזה וזירת הצפון, עם כל הכבוד.
הנה, אבל יש לארצות הברית נציג בממשלה, גנץ. יש לארצות הברית נציג בממשלה.
רק נציג, ראיתי ששגריר ארצות הברית עושה סבב גם אצל החרדים.
חוץ מהשגריר, גנץ, אני בעיניי הוא הנציג שלהם. גנץ וגלנט, גימל גימל.
אנחנו לא יכולים להאשים את אף אחד, רק את עצמנו. נכון? אני אגיד לך למה אני מאשים רק את עצמנו. אני אמרתי להכניס את גנץ ואיזנקוט לממשלה. אני אכניס גיס חמישי לתוכי? לא. אני אציב מולי אנשים שחותרים תחתיי? לא. זה א' ב' של ג' ד'. נתניהו בעניין הזה שגה. אמרתי בזמן אמת שאני מצביעה רק בגלל משמעת קואליציונית, אין צורך, לא צריך לפחד, ואמרתי, אם זה מה שיגרום לנתניהו לעשות פעולות עצימות בלחימה, אז בסדר. אבל בכל הכבוד, על כל צעד קדימה, הם לוקחים אותנו 4 צעדים אחורה. תפיסת העולם שלהם היא תפיסת עולם שבסוף תכוון אותנו חס ושלום לשתי מדינות.
טוב, אבל לא הייתה לגיטימציה להמשיך אם הממשלה לא הייתה מתרחבת, היו בחירות. אם הממשלה לא הייתה מתרחבת, היו בחירות, אין לי ספק בזה.
במלחמה לא היו שום בחירות, על מה אתה מדבר? איזה בחירות? יש לי 4 מנדטים. די, נו.
ה-64 לא היו 64. גלנט כבר כמעט, לא, ה-64 לא היו מחזיקים מעמד. אפילו את הרפורמה לא הצלחתם להעביר, סליחה.
אבל אני לא מנהל,
היה לכם 64 ולא הצלחתם לעשות כלום. אז מלחמה אתם יכולים לנהל ב-64?
ברור, כי אני אסביר לך במה אתה שוגה. הרפורמה לא עברה, כי זו הייתה החלטה של נתניהו. גם על זה התראיינתי לכם, ואמרתי בזמן אמת, נתניהו לא רוצה את הרפורמה, והיא לא תעבור.
נכון,
אמרתי, ליח את אומרת, ואיך את אומרת. אמרתי לכם את זה ברדיו. מה שנתניהו לא ירצה, לא יקרה. זה הכל, והוא לא רוצה את הרפורמה.
אני גם היום אומר את זה.
אז היועצת המשפטית לממשלה לא מפותרת, גם כי נתניהו לא רוצה.
כן, הוא לא מעלה את זה להצבעה.
לא, כל דבר אתם נתניהו, חברת הכנסת גוטליב, זה לא נראה לי הגיוני. כל דבר נתניהו, נתניהו. גם את הצטרפת למקלה הזאת.
אני ממש לא מסכימה איתך.
סליחה, ראש הממשלה,
כל דבר.
רק שנייה, בוא, אני אסלח לך על המילה
מקלה
שהיא ככה.
למה לא, את לא צריכה לסלוח לי, אנחנו לא, את יודעת שאנחנו מכבדים אותך וזה שום דבר פה לא אישי. אבל זה נשמע, זה קול של מקלה, מה זאת אומרת?
אה, להפך, מה שאתה לא רואה פה, זה שזה קול של ביקורת, לא קול של מקלה. לא, זה קול של ביקורת. אני מבקרת את השיטה שבה שרי הממשלה שרים למרות ראש ממשלה, בלי להעביר ביקורת על החלטות מקוממות. סליחה, מה אתם מרכינים את הראש כל פעם? אני לא חושבת ממשלה.
אז את מסכימה עם המילים, אתה הראש, אתה השם, זה בדיוק, אז מה ההבדל?
לא, זה פה לא, לא.
למה? תסבירי לי, אני לא מצליח להבין את ההבדל. למה את לא מבקרת את גלנט? למה אני לא שומע אותך מבקרת את גנץ? למה את לא מבקרת אותם? הם לא נותנים לממשלה להתקדם.
אני לא מסכימה איתך, ואתה גם נוקט במילים שגויות, אני אסביר לך את ההבדל. בהקשר לשביעי לאוקטובר, לומר אתה הראש, אתה השם, זאת חרפה, ולמה? כי אמנם לראש הממשלה יש אחריות קונסטרוקטיבית, אינהרנטית לתפקידו ככזה, לכל מה שמתרחש כאן, יש הבדל בין אחריות לאשמה. לעומת זאת, ראש השבק, שתפקידו לאסוף מודיעין בעזה, זה התפקיד שלו. זה לא רק אחריות, זה גם אשמה, אשמה קשה. ראש אמן יש לו אשמה קשה, שהוא התעלם מתצפיתניות, שהתעלם מדוח הנגדת של 8200, שהם ראו את הקולות ושמעו את הקולות, וראו את המעשים ולא עשו דבר. הם אשמים גם הרמטכ"ל בזה, שהוא ב-13 לספטמבר עומד בנאום בכנס ליום הכיפורים, לזכר מלחמת יום הכיפורים, ואומר שיש חשד לאיחוד זירות שיגבה קורבנות, והוא לא דואג להזזת כוחות לדרום, והוא לא מבטל את ההדממה הזויה בצהל, כאילו אפשר לקחת חופש בצהל, וההדממה בצהל מפורסמת באתר צהל, לעיני אויבינו, והוא גם לא מחדש את מלאי האמל"ח שהוא עבר לאוקראינה. אז זה אשמה, זה הבדל בין אשמה ואחריות. אבל תוך כדי ניהול המלחמה הזו, אנחנו חלילה נהפוך לאשמים, לא נוביל לניצחון, אנחנו לא נהיה רק אחראים, אנחנו גם נהיה אשמים.
יופי, אבל עכשיו מעבר, אבל סליחה, אבל את כעסת מכולם שלא בצדק, כי את, כי את, עם כל הכבוד, זה אמירה פופוליסטית, אנחנו לא נמצאים בשיטת...
ממש לא!
הרגע, אבל תני לי לסיים, יש טיעון, אנחנו לא בארצות הברית, ואנחנו בשיטת משטר אחרת, וראש הממשלה הוא לא בעל הבית פה, אפילו לפטר את היועצת המשפטית לממשלה, הוא לא מצליח שנה וחצי, מה את רוצה?
הוא לא מנסה, מה אתה, תגיד לי,
הוא לא יכול, הוא לא יכול, יש פה בגלל.
אח שלי תעלה, יש בגץ, בגץ יפסול, שבגץ יפסול, תפסיק אתה לתמון את הראש, נו באמת, מה אתה...
אפשר רגע, רק שנייה, תנו לי רגע מבקר, אתם מדברים מאוד בקול ואחלה, סליחה, סליחה. יותר חזקים ממני כי אתם גברים, אבל תקשיבו...
לא, לא.
עכשיו תקשיבו לעובדות. במשפטנות נקייה, נתניהו לא רצה לפטר את היועמ"שית, זה לא שהתחיל מהלך שהוא לא הצליח, הוא אמר מפורשות לי ברורות ולשיעה, היועמ"שית לא תפוטר. זאת הייתה הטעות הכי פטלית שלו.
ולמה, ולמה, מה הייתה, מה הייתה, בואי תסבירי לנו שנייה, אני לא מבין את זה, אם הייתה לו את האופציה והוא לא פיטר.
אני אומרת לך, אני אומרת לך, שנתניהו מעולם לא רצה לגעת במערכת המשפט, אפילו לא לשנות באות. הוא המגן הגדול ביותר של מערכת המשפט, בלי להבין את עומק הדיפ סטייט של מערכת המשפט, ששולטת פה בכל חלקה טובה ובעצם מנהלת את המדינה. הוא לא מבין את זה, אני מצטערת. מי שמבין את זה, מי שמבין את זה רואה, כשאנחנו מתייחסים לחוק הסבירות, שם כתוב על כינון חוקה בישראל, מבין שהפרוגרס בבתי המשפט מוליך אותנו למדינת כל האזרחים. אין דבר כזה, לא יהיה חוק הלאום, כי אם תהיה פה חוקה בישראל, עקרון השוויון יקבל תיקוף בחוקה. לא תוכל לומר שהמדינה הזאת נותנת תוקף ללאום היהודי. לא, 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 לא. זה יוביל ישר להפרדת דת ומדינה. חס וחלילה, אתה תאמר את שם השם ברבים, זה יהיה אוי ואבוי. זאת המטרה הפרוגרסית הגדולה. אם אתם עוד לא הבנתם. אז אני אומרת לכם, אז רגע נאמר לסיום, זאת אכן מדינת היהודים. על פי המורשת היהודית, בנחלת אבותינו, בבסיס הדבר הזה, זה מה שמוליך אותנו, זה מה שמחזיק אותנו, וכמו שאמרו לי חיילים היום, תודה, תודה, כתבו הודעות על, על האמירות האלה, אף אחד לא יפחיד אותנו, ואף אחד לא ינהל אותנו, אין עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב, ארבע סימני קריאה, ככה פשוט, ההיסטוריה חוזרת על עצמה, תראו מה ביידן הזה, שהיה סנאטור, איים על בגין, שאם בגין לא יסור למרותו, אז ארצות הברית לא תתמוך בישראל. נו,
אז הנה, זה חוזר, ההיסטוריה חוזרת.
אז יפה. רבותיי, ההיסטוריה
חוזרת.
תודה רבה לך.
בשורות טובות לעם ישראל.
וחודש טוב ובורך טוב.
אנחנו יכולים לנצח. יכולים לנצח.
אנחנו יכולים רק אם השם יחליט, אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר.